У всех ли есть тексты?
Эрев тов лехулам.
Добрый вечер.
Ани רוצה תחילה להודות לכל מי שהביאו אותי לכאן. זה הביקור הרביעי שלי במוסקבה, אבל אני מתרגש כמו בפעם הראשונה.
Я прежде всего хочу поблагодарить тех, кто привез меня в Москву. Это уже мой четвертый приезд в Москву, и каждый раз я очень радуюсь этому.
אני כבר בטח הרציתי במיליון מקומות, אבל מקום כזה עוד לא ראיתי אף פעם.
Я уже, наверное, в миллионе мест читал лекции, но такого места мне не приходилось, в таком месте читать лекции.
אני מקווה שזו תהיה חוויה גדולה גם בשבילי.
Я надеюсь, что для меня это тоже будет интересный опыт.
В Иерусалиме אנחנו נוהגים לקיים מה שנקרא סדנאות עיוניות קולינריות. פרופסור ושף, אני מדבר על אוכל ומישהו מראה כיצד מבשלים.
У нас в Иерусалиме уже некоторое время есть такая традиция делать такие кулинарные семинары, когда два человека, шеф-повар и какой-то специалист, профессор, вместе ведут кулинарный семинар, профессор рассказывает, а шеф-повар что-то готовит.
פעם עשינו על דגים, פעם על גבינות, פעם על ירקות, פעם על פירות, פעם על מרקים ועוד ועוד.
И там самые разные темы: рыба, сыр, супы и так далее.
היום אנחנו נטעם קצת מן הלחם.
Сегодня мы вот похожую модель попытаемся реализовать на примере хлеба.
אני כל כך הרבה קראתי דברים על לחם, עד שהחלטתי עכשיו לעשות דיאטה מלחם, כי מספיק מה שקראתי.
Я столько всего прочитал на тему хлеба, что я решил, что хлеба я теперь есть больше не буду. Мне достаточно того, что я прочитал.
Есть יותר מ-1000 סוגים של לחם, לפחות.
Даже если вы посмотрите просто Википедию, есть более 1000 видов хлеба.
ובתוך אלף הסוגים האלה יש גם כמה לחמים שהם מיוחדים למסורת היהודית. זה החלה של שבת והמצה של פסח.
Из этих тысяч видов хлеба есть два, которые можно сказать особенные, характерные именно для еврейской культуры. Это хала и маца.
ובעקבות הידע גדול על לחם החלטתי לבוא ולדבר איתכם, ללמוד איתכם טקסטים על ארבעה אספקטים שונים של הלחם.
И я решил сегодня взять с вами четыре аспекта хлеба в еврейской культуре, о них поговорить.
הכל כמובן מהמקורות הקלאסיים של היהדות, זאת אומרת התנ"ך, זה הספרות שנכתבה אחרי התנ"ך בתקופה הקדומה.
Я взял несколько источников классических текстов, относящихся к библейским текстам и к постбиблейской эпохе тоже.
עכשיו שיש הרבה מאוד טקסטים, חבל על הזמן, בוא נתחיל ללמוד.
Давайте начнем изучать тексты.
למשל, הטקסט הראשון.
Первый текст возьмем.
Сефер Берешит, сефер הראשון של התורה, פותח בסיפור מאוד ידוע על אדם וחווה שקיבלו הוראה מן האלוהים לא לאכול מפרי עץ מיוחד.
Книга Бытия, вообще, собственно, Библия начинается с известной истории про Адама и Еву, которые получили запрет есть плод от дерева в саду.
שאתה שואל כל אדם תרבותי, מה היה העץ שממנו אסור היה לאדם וחווה לאכול? כמעט כולם אומרים תפוח.
Любого образованного человека спросите, что это было за дерево, от которого им нельзя было есть, все говорят яблоко.
אבל תפתחו את התנ"ך ותראו שבתנ"ך בשום מקום לא כתוב תפוח, כתוב פרי עץ.
Но если вы откроете самый оригинальный текст Библии, то там нигде не написано, что это была яблоня, а написано, что это речь шла только о плоде дерева.
וכמו שאנחנו למדנו, הקביעה שמדובר בתפוח זה פיתוח נוצרי של ימי הביניים, והיהודים לא הכירו את זה עד התקופה המודרנית.
И мы знаем сегодня, что вообще идея о том, что это было яблоко, это позднее такое уже представление, средневековое христианское представление, о котором евреи не знали до очень позднего времени.
במקום זה, במסורת היהודית יש ארבע תשובות שונות לשאלה, מה היה פרי העץ שממנו אסור היה לאדם וחווה לאכול.
Вместо этого в еврейской традиции есть четыре ответа на этот вопрос, что это был за плод, от которого нельзя было есть Адаму и Еве.
וארבע תשובות לפניכם בטקסט מספר אחד.
И все эти четыре ответа приводятся у вас в первом тексте.
התשובה הראשונה זה התשובה מאוד מפתיעה, היא של רבי מאיר, שאומר שזה היה חיטה.
И самый удивительный ответ, как раз первый, где Раби Мейер говорит, это была пшеница.
וזה כמובן תשובה מפתיעה, כי כל מי שחושב על הסיפור לא רואה את חווה לוקחת חיטה וטוחנת אותה ואופה אותה ומבשלת לחם ואופה לחם ונותנת לאדם הראשון.
Это действительно очень странный ответ, потому что...